ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שלום וברכה. אנחנו שמחים לארח את ידידינו הרב מנחם בורשטיין שליטה, שברוך השם אנחנו כבר שנה שנייה לחלק מהדעות של התנאים, זה כבר חזקה הרב מנחם, ובענייני נפשות כך נפסק לחומרה, אז לא תהיה לרב ברירה אלא גם שנה הבאה בעזרת השם. אנחנו עוסקים בנפשות. תודה רבה גדולה מראש כבר לרב מנחם, בבקשה.
טוב, זה בעצם יום עיון שאני דוחס אותו בשעה ועשרה. יש סדר ויש לעורך, חוברת לעורך, סדר ט"ו בשבט.
ברשות הרבנים החשובים שאני רואה אותם פה, כל אחד לפי כבודו ומעלתו, אני זוכה גם באופן אישי להכיר אותם, זה טוב.
כן, בסדר. שים על הרצפה. יש שתיים. אני קצת רוצה להכניס אתכם לראש של הדברים שאני עומד לדבר עליהם, וגם איך הגעתי אליהם, כדי להרחיב לכם את האופקים בתוך עולם התורה. הסדר הנורמלי כדי להיות גדול בתורה הוא הלימוד הנורמלי של המסכתות הישיבתיות בצורה הכי פשוטה, וללמוד את זה טוב ולדעת אותם, ובזה לא יחול שום שינוי בעולם התורה, ואין צורך בשינוי, ועל ידי זה יצאו גדולי דור, שזה נקודה חשובה מאוד בלימוד שלכם. אז זה אתם לומדים כאן בישיבה, וזה נקודה מאוד חשובה לדעת. אחרי שלמדתם את הסדר הישיבתי, בדרך כלל באמצע קורה גם מתחתנים, שזה גם דבר חשוב, אז אדם מחפש לעצמו מה הוא יעשה ואיך הוא יעשה וכדומה, שזה נושא שוב לשיחה בפני עצמה. שוחחנו על זה, אני לא יודע אם אתם, יש איזו קבוצה של הסופות שבאים מכל מיני ישיבות, דיברנו ככה על התוכנית מה עושים. אבל אני רוצה להכניס משהו שקיבלתי בבית מאבי מורי לגבי לימוד של שאר הדברים האחרים. אבי מורי, זכיתי, הוא היה מתלמידי ישיבת מיר, הוא למד בברנוביץ' ובא מבית מאוד ציוני, ואחר כך היה עם ישיבת מיר ועשה את הסיבוב המפורסם בשנחאי, ואחר כך ארצות הברית ודרום אמריקה, אחר כך עלה לארץ ובנה פה את ה... הקים ישיבה בחדרה. ואבי הוא המתווה שלי לפחות ושל הרבה תלמידים על דברים של הלימוד. ואבי אמר לי תמיד שאחרי שגמרת את הלימוד הסדיר והזה, זה טוב גם להיות בקי בזרעים וקודשים וטהרות, ככה הדגיש מאוד את הדברים. ועל זרעים הוא אמר לי במיוחד, כי הוא אמר שזה הנושא של חזרה לארץ, ומסמל את זה שאנחנו, שאבות אבותינו חלמו שיהיה להם מצוות התלויות בארץ, אז ככה מאוד טוב ללמוד את הנושא של סדר זרעים. והוא אמר וגם קודשים וטהרות. אז אני לקחתי לעצמי איזשהו נציגות של כל ה... דינים האלו כדי ללמוד את זה בצורה ככה מעמיקה. אז עבדתי הרבה על נושא השמיטה וזכינו להוציא ספר, עבדתי על נושא של מעשר עני של השנה, ובמיוחד על הנושא של עורלה. מי שמכיר, אני מוציא כל פעם דפים כאלו, כזה מדריך מה קורה אם אתה נתקע בצפון ואין שם חנות עם הכשר, האם מותר לך לקנות את זה, כי מעשרות אתה יכול לעשות, אבל עורלה אסור לך זה, אז השאלה מה לעשות. אז באיזה פירות יש חשש, אין חשש, זה נקודה אחת. ואחר כך קודשים, זכיתי במהלך השנים, אתם זוכרים לראות פה את הר הבית כל הזמן,
וזכיתי ככה לאסוף את כל סממני הקטורת, והייתי ממש אצל גדולי ישראל. ומעניין ששאלתי גם את הרב צבי יהודה, וגם היה לי קשר מאוד חזק עם הרב שח, וגם היה לי קשר עם המשגיח של אבא שלי, של ישיבת פוניביץ', שהיה משגיח איתם בשנחאי, הרב יחזקאל לוינשטיין. ושאלתי אותם, מה, הנה למדתי את קודשים, אני רואה שהציבור כל כך רחוק, ואיך אני מקרב את הציבור לנושא הזה? אז הם אמרו לי, תתעסק בדברים שמושכים את הלב. אז מזה הגעתי לנושא של אספתי את כל סממני הקטורת, התעסקתי בתחילת הרגמם ותולעת שני, ועוד כמה נושאים שבהזדמנות ככה חיפשתי את השמיר, אם זה נס או לא נס, וגם שירת הלוויים ועוד דברים ככה שמושכים את הלב. ובנושא של טהרות אמרתי, בוא נלך לכיוון של טהרת המשפחה, ומזה הגיע מכון פועה, ואנחנו היום ברוך השם נותנים שירות מאוד מאוד רחב לציבור מכל הגוונים והסוגים. זכינו שיש היום 250 פניות כל יום, וזה לא עולה כסף. ורב אברום שפירא, ראש הישיבה שלנו, אמר שלפי הסייעתא דשמיא ולפי הפניות רואים מה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה דבר, אז הוא מתקבל בצורה יפה בציבור. וברוך השם, הבעיה הייתה שכמה שעסקנו בפוריות, הייתי מקבל כל יום ברכה, יהי רצון שלא לא יצטרכו אותך וכדומה, היה מאוד לא נעים. הלכתי לרב אליהו ואמרתי לו, מה אני אעשה, זה לא נעים לשמוע ככה. אז הרב אליהו אמר לי, תתעשה גם בדברים החשובים, ש הדרכת חתנים, קלות, הריון, זה, אז ככה שיגידו שכן יצטרכו. אז הרחבנו ברוך השם את הפעילות, וזה נקודה שככה יצא טוב. במכון עשינו גם כל מיני חידושים שלא קיימים עד היום בעולם ההלכתי, כמו מושג של פיקוח הלכתי, שלא יהיה טעויות בהפריות מבחנה. ביום ראשון היה טעות ה-48. 48 טעויות נמנעו ברגע האחרון במעבדה. טעות, הכוונה היא שהחזירו לזוג בטעות ילד לא שלו בהפריית מבחנה, וזה נמנע ברגע האחרון. אנחנו יודעים משהו שהיה בלי השגחה שלא נמנע. אז זה גם ככה נקודה שבנינו, ועוד ככה בהזדמנות נספר לכם על על הראש. אבל אני כן רוצה להכניס אתכם לראש של פועה. אז הכיוון שלנו שכשיש משהו, תחשוב על כל הציבור. זה נקודה שמאוד מאוד חשובה בתפיסה של המכון, ואני רוצה שתיכנסו לזה בכל הצדדים ההלכתיים. חלקכם לא נשואים, אבל עוד מעט, זה רק מומובר. אז זה דבר אני אתן לכם דוגמה הכי קטנה. אישה יש לה גבס, זה חציצה, היא לא יכולה לטבול, מה היא תעשה? אז חשבנו לעשות שאחד שיש לה גבס צריכה כדורים, כל מיני פטנטים. בסוף פתחנו מרכז גבס בשערי צדק, ובמרכז הגבס הזה הוא מוריד לה את הגבס, היא תובלת והיא חוזרת. אבל לפעמים הוא אומר לה, אני אוריד לך את הגבס, אז לא יהיה לך רגל, שהרב ישבור את הראש ולא את את הרגל. זה גם היה. אחרי כמה זמן הבן שלי התעסק בנושא הזה, והוא אומר, אבא, יש גבס שאפשר להיכנס איתו לבריכה, למה אי אפשר לטבול איתו? אז באמת הבאנו לארץ כמה גבסים, והלכתי עוד, הספקתי עוד ללכת לרב עובדיה ולהראות לו את זה, לרב אליהו. והם אמרו לי, אבל מי אמר שזה באמת אפשר להיכנס איתו? מי אמר שזה עובר הגבס, הצבע? אז עשינו בריכה גדולה של סלק, בורש קוראים לזה ביידיש. אחד הרבנים גיפסו אותו ביד, השני גיפסו אותו ברגל, נכנסו לבריכה. אחרי 3-4 דקות חתכו להם את הגבס, ושלחנו בוואטסאפ למי שיש.
תמונה של שהכל עבר תוך 3-4 דקות. ועכשיו אנחנו מסדרים שקופת חולים תממן לכל אישה דתית את הגבס הזה. זה סתם, למה אני מביא את הדוגמה הזאת? כי בכל נושא שאתם עוסקים, תחשבו, במיוחד בדברים הלכתיים, תחשבו על הכלל, לא על הפרט. שזה נקודה מאוד מאוד חשובה. לחשוב איך יש לכם בעיה, למה כבר הוא שלח לכם את הבעיה? כדי שתפתרו את הבעיה של כולם. וגם צריך לעשות דברים, גם אם אתה לא נכנס בהם, אם אתה שומע שיש בעיה. אני לא כהן, מתעסקתי בענייני הקודשי. נכון שזה קצת זה, כי אני רוצה שמהרה יבנה בית המקדש, אז יחפשו אותי ויגידו איפה הוא, איפה הוא. אז קצת גייבי, אבל חוץ מזה זה בסדר. והדבר השני, ברוך השם, לא היה לי שום בעיית פוריות וזה, אבל אבא שלי והרב אליהו ככה דחפו אותי לברר את הנושא ולעזור. אתה לא צריך שהקרוך ישלח לך בעיה כדי שתתעסק עם זה. אבל ודאי אם הוא שולח בעיה, אז תגיד, אוי, הוא שלח לי בעיה, אני צריך לזכות את כולם. אותו דבר, עכשיו נחזור למצוות התלויות בארץ. תמיד חשבתי איך בכל נושא שאנחנו מתעסקים, איך לעניין את הציבור ואיך ללמד, וכך עשיתי בשמית ובמדריך הזה שאמרתי לכם, על אורלה ו... וגם בנושא של כשהגיע ט"ו בשבט, אז אמרתי, אוי, בוא נחפש איזשהו דרך ללמוד את, ללמד את הציבור את הנושא הזה, ומשהו שימשוך את הלב ושאנשים ירצו להתעסק עם זה ו... וללמוד, כי זה ההזדמנות ללמוד מצוות התלויות בארץ. זה דבר מאוד, כשהייתי שואל את אבא שלי איזושהי שאלה במצוות התלויות בארץ, הוא אמר, איזה זכות, איך אבא שלי חלם. סבא שלי היה עושה, עשה מעין כזה בית ספר לנגרות בתקטין, בתיקוצ'ין, כדי ללמד אנשים ולתת להם תעודה שיש להם מקצוע כדי שיקבלו סרטיפיקט לארץ. אבל הסבא חלם, ואנחנו ברוך השם פה חיים את המצוות ואת הדברים ו... ובדיוק את הנושא הזה אז אנחנו צריכים לדעת, אחד הדברים החזקים שיכולים להכניס את הנושא של לימוד מצוות התלויות בארץ, זה הנושא של ט"ו בשבט. כי ט"ו בשבט כאן תקוע דווקא די טוב, ככה בין חנוכה לפורים, אין מספיק, אין חגים, אז הזדמנות טובה. זה גם... כיוון שכך, אז תקעו לנו את ימי השובבים, אבל בסדר, שובבים זה גם טוב. אבל חוץ מזה, אני חושב שצריך לנצל את זה, זה מאוד מאוד חשוב לנצל את התקופה הזאת, ופשוט ללמוד מצוות התלויות בארץ, על ידי הנושא הזה, ותרומות ומעשרות. אנחנו צריכים לדעת שאתם חיים היום... אני חושב שרובכם עירוניים ואין להם עצים ליד הבית ולא לא, לא מודעים לכל השאלות ולכל הדברים, והיום גם הכל נהיה מסחרי כזה, אז אתה לא מודע לנקודות האלו. אז אני חושב שזה דבר מאוד טוב לתפוס את ט"ו בשבט, ללמוד את מצוות התלויות בארץ בצורה טובה, ללמוד את הפירות, להכיר את הפירות, להכיר את הבעיות, להכיר את הצד הלכתי שלהם, את הצד הרעיוני שלהם. אני רוצה עכשיו בשיעור קצת לזה. אז הבאתי חוברת אחת שהיא חוברת לימודית, נקראת הלכות ט"ו בשבט ומקורותיהם. זה פשוט חוברת שמסכמת את כל הדברים של ט"ו בשבט. מה זה ט"ו בשבט? מה זה חנתה? זה חוברת למדנית, זה בשבילכם. זה כשאתם יושבים עם המשפחה, גם אם יש שם כמה תלמידי חכמים, זה אי אפשר להעביר. והצד השני, חוברת השנייה, זה סדר ט"ו בשבט. אם אתם מסתכלים עליה, כתוב חוברת לאורך. מה זה חוברת לאורך? זה חוברת בשבילכם. אתם מנהלים סדר ט"ו בשבט. יש לי בסוד פה כמה, קוראים לזה חוברת למשתתפים. התפסתי את אותה חוברת רק עם השאלות, בלי התשובות. פה יש גם את התשובות, אז אתם שואלים שאלה וזה נהיה מעניין. אתמול ישבתי עם הנכדים שלי, באו הרבה נכדים, ושאלתי אותם כל מיני שאלות לכל הגילים, והיה כזה דבר, היה מאוד מעניין, זה עשה את זה מעניין שככה שואלים. אז פה יש לכם את השאלות, ותוך כדי זה עושים סדר, אוכלים מגע אש, לומדים את הברכות, אבל זה עוד מעט נגיע. קודם נבין מה זה ט"ו בשבט עצמו מבחינה לימודית, ואז נראה את הצד המעשי, איך מעבירים את זה תוך כדי הסדר. עוד מעט נראה גם דבר, אני זוכר עד היום איך שהרב אליהו היה ממש בוכה ומתפלל את התפילה היפה של הבן איש חי על הנושא של אתרוג, שנזכה, וכן נקרא ראש השנה לאילן, לא לאילנות, שהכוונה היא לרמוז, אומר הבני סוחור, לרמוז על האילן המפורסם, שזה אילן של מצווה, שזה האתרוג. אז בט"ו בשבט זה ההזדמנות לבקש שיהיה לנו אתרוג יפה. ואני שזכיתי להתעסק הרבה בנושא של אתרוגים וללמד את הציבור איך בודקים את ארבעת המינים וכדומה, אז ראיתי כמה שחשובה התפילה הזאת, שצריך זכות ל... אז עוד מעט נראה את זה בסדר עצמו. אבל קודם כל בוא נלמד את הלכות ט"ו בשבט, ואני עובד כל הזמן לפי התרשים שיש לכם בעמוד 3. זה תרשים מתי זה ראש שנה לאילן וכדומה. אני לא התחלתי פה את הנוהל הקבוע שלי, שאני מתחיל שיעור שאפשר לאכול, אפשר לשתות, פלאפונים אפילו לא ברטט, שנאמר בפרשת השבוע הקודמת, אלי מואב יחזה מורעד, לא אנחנו. אז הכי מעליב זה להחזיק ברטט ולצאת ברגע שיש טלפון. ככה מתחיל כל שיעור שלי. שבת לא, אבל ברוך אתה הנחם שכל מדורו. כן, אז אני רוצה שנראה את הדברים. עכשיו תראו, כמו שאתם רואים את החוברת הזאת, זכינו במהלך השנים, כמו שאמרתי לכם שיש חומר פה שתוכלו להעביר ממש כמו שיעור כזה תוך כדי הסדר, אז זכינו להקים מפעל של 500 חוברות להכנת שיעורים. מה זה המפעל הזה? לפני כ-40 שנה לקחתי על עצמי להוכיח שאם מישהו חולה באיזה משהו, נכה או בעיה, אז זה הכל עניין של השקעה. והיה בישלץ, לידינו בישיבה, בחור שהיה ככה משותק בחצי גוף בגלל שהיה חסר לו חמצן בזמן הלידה. ואני אמרתי, אני אתלבש עליו, ברוך השם, סידרתי לו בגרות בעל פה שאז לא היה קיים, וסידרתי לו מקצוע ספרן, והוא עבד אצלי ואחר כך חיתנתי אותו גם עם אחת עם כזה, עם אותה בעיה, וברוך השם נולדו להם שתי ילדים פרחים גדולים מאוד. אחד היום זה אחד האברכים החשובים במרכז, והשני הוא בישיבה קטנה, והם גרים לידינו. הוא עצמו לצערי נפטר חודש לפני הבר מצווה של הבן שלו ממשהו בלב, אבל הם ממש גרים לידינו כמו ילדים שלנו. ואשתי מצא שידוך לבן הזה, וכבר יש לו שתי בנות, אז יש לנו כבר נכדים, ברוך השם. ותמיד במכון כשאני נתקל במישהו שיש איזה בעיה כזאת, אני אומר לו, הנה תראה, ברוך השם, איך אפשר ככה נחמה. עכשיו, מה שעשיתי איתו, ישבתי איתו ושלחתי אותו כל יום לספרייה הלאומית, והוא היה מצלם לי המון מאמרים על הרבה נושאים. זה דבר. ואז עשינו מפעל של כל נושא, כל חג וכל פרשת השבוע, כל נושא יש חוברת. אבל זה תופס הרבה מקום. אז אשתי אמרה שמייל זה רעיון נהדר, גם יש לך את זה, זה גם לא תופס מקום, כי אני ככה מביא כל יום ספר חדש הביתה, אז היא אומרת לי לא נותנים עדפים וזה. אבל אני אומר לה, קיבלתי הקדשה, לא נעים לי. אבל פה זה לא תופס מקום, אז מי שרוצה מכם ימסור, או שתעבירו דף או שימסור לי פתק עם המייל שלו, ואפשר כל שבוע. אני אתן לכם דוגמה, לפני שבוע היה חוברת על אמן, זה הכל מאמרים מסכמים. אתה קורא את זה, אתה יכול להכין שיעור. יש לי מישהו שמנוע לחובות, הוא אמר לי, הרב, אני יודע כל שבת מה יהיה השיעור השבוע. כי גם לרב שלי מנוי, ו... אבל הרווח הוא שהוא קורא את זה במקומי. ו... בקיצור, השבוע שעבר היה על המן ועל המלאק ועל על שבת שירה, והשבוע יש נגיד על כיבוד אב ואם בגלל עשרת הדיברות, כל שבוע. אז מי שרוצה יכול לקבל את זה, זה לא עולה כסף. ואחרי שכמה זמן, אם אתם לא רוצים את זה, תכתבו איזה יופי של מפעל, כל הכבוד, אבל אין לי זמן לקרוא, אז תורידו אותי, נוריד אתכם. אז מי שרוצה יכול להירשם בשמחה. טוב, אחרי כל ההקדמות וההסברים, בואו נעבור לסעיף 3, לעמוד 3, ונראה את התרשים. השאלה הראשונה היא המחלוקת המיוחדת של בית שמאי ובית הלל, שבעצם חולקים בנושא הזה, מתי זה ט"ו בשבט, ראש השנה לאילן. אבל לפני שאנחנו מסבירים את בית שמאי ובית הלל, אנחנו צריכים להבין מה בעצם, למה לקחו את חודש שבט כחודש משמעותי. למה ראש השנה לאילן זה לא יחד עם ראש השנה שלנו? מה יש בחודש שבט בטבע שאמר לחכמים, אם זה ראש השנה לאילן, זה צריך להיות בחודש שבט? אז בואו נראה מה הדברים. הבבלי כותב, יצבו רוב גשמי שנה ועדיין רוב תקופה בחוץ. הירושלמי אומר, כבר יצאו גשמי שנה כולה, כבר רובה של התקופה בחוץ. והירושלמי הנוסף כותב, עד כאן, טוב, אז זה כבר נלמד אחר כך. ועכשיו אני הייתי רוצה שתעזרו לי להבין את ההבדל בין הבבלי לירושלמי. מה הכוונה יצאו רוב גשמי שנה ועדיין רוב תקופה בחוץ? ועל ירושלמי אומר, כבר יצאו רוב גשמי שנה כולה, כבר רובה של התקופה בחוץ. אם אתם רוצים להבין את ההבדל, יש לכם בעמוד הבא, בעמוד 4, יש לכם את הבבלי. אולי בעמוד 6 יש יותר מפורט, יש לנו את הירושלמי. בעמוד 8 יש לנו את הירושלמי ממש, עם, כלומר, אפילו בי שלא קורה בחוץ, שצריכה לבוא עוד. לכן השנה לא ט"ו בשבט, שכבר יצאו רוב גשמי שנה, שהוא זמן רביעה. מה ההבדל בין הבבלי לירושלמי? תסתכלו, הבבלי בעמוד 6, שכבר עבר רוב ימות הגשמים, שהוא זמן רביעה, ועלה עשרה באילנות, נמצאו הפירות חונטים. נו, אולי תעזרו לי להבין. אתם יודעים מה אני עושה בשיעורים? אני מוציא סוכריה, כי בטעם יוגורטות, ללא סוכר. מי מנחש מה ההבדל? אפשר גם לא לנחש, אפשר פשוט. מה פירוש? גם לפי ירושלמי עבר רוב התקופה. יש מילה אחת בהבדל בין הבבלי והירושלמי. אני אתן לכם רמז, ובכל אופן אני אשאיר את המתנה של הסוכריה. תסתכלו, יש הבדל קצת בין המבט על החורף כשאתה גר במקום מסוים, או שאתה לא גר. והירושלמי היה גר בארץ ישראל, הבבלי היה גר בבבל. אז יש להם קצת מבט שונה על החורף הישראלי. מה ההבדל? כן, מה קורה, מה הוא חודש שבט עצמו? זה לא מסתיים. אנחנו מדברים על רוב. אתם יודעים מה שאני עשיתי? אני פניתי לתחנה המטרולוגית ואמרתי להם, תנו לי סטטיסטיקות של 40 שנה של הגשמים בארץ. והם עשו לי חשבון אז לא, זה לא תאריך עברי, אבל עשו לי חשבון שסוף ינואר רוב כמות הגשם כבר יורדת. ככה אמרו לי בתחנה המטרולוגית. נו, עוד אני יכול להוציא עוד סוכריה, אולי טעם אחר יעזור. אה? לא, תסתכלו עוד. כשאתה בארץ ישראל יש לך את התחנה המטרולוגית, אז מה אתה יכול לעשות? אתה יכול למדוד את הכמות שמים. כשאתה נמצא בבבל אתה נותן השרות. אז לכן הירושלמי מדבר על ימי גשמים, והבבלי מדבר על כמות גשמים. כי הבבלי, כי הירושלמי יכל למדוד את המציאות. אז בתקופה הזאת, עכשיו אתם יודעים שהכמות וימים זה לא אותו דבר. זאת אומרת, לפעמים יכול להיות שרוב כמות הגשם, אז הבבלי אומר, רוב הימים של הגשם כבר עברו בחודש שבט. הירושלמי אומר, לא, ממש מדדנו הכמות של הגשמים, כמו שהתחנה המטרולוגית אמרה לי, הכמות של הגשמים מעד התקופה הזאת כבר עברה. וזה הבדל כי אתה בשטח, אז אתה יכול למדוד. וזה הבדל בין הבבלי והירושלמי. בואו נמשיך הלאה. כתוב ימים, תסתכל בפירושים. ברשי הלאה. הירושלמי אומר, עד כאן חיים ממאה שנה שברה, מכאן ואילך הם חיים ממאה שנה הבאה. מה פירוש? זאת אומרת, ברגע שהעץ מקבל זאת אומרת, אתמול כשהגיע קצת מים לעץ, אז הוא אמר, סליחה מהגשמים, אמר, סליחה, עוד לא טוב בשבט, חכה יום. ככה זה הולך. העץ לא מוכן לקבל מים משנה שעברה עד היום. עד כאן, הנה, חיים ממאה שנה שעברה, מכאן ואילך, חיים ממאה שנה הבאה. כן, אבל מה פירוש? זאת אומרת, זה לא שהעץ אומר לו, עד ט"ו בשבט יש כבר, לא עד ט"ו בשבט, עד חודש שבט כבר מחלחלים המים מספיק עמוק שהעץ מקבל. זה לא שהעץ לא מוכן לקבל לפני ט"ו בשבט, הוא לא כזה דקדקה, לפני ט"ו בשבט מים חדשים. אבל באופן כללי, כשאתה שואל מתי מגיע חלחול המים החדשים של השנה החדשה, התשובה היא חודש שבט. אז זה מה שאומר הירושלמי. אחר כך המאירי אומר, עבר חצי תקופת תבט, וחנתה הולכת ומתגברת, כאילו קלה זמן החנתה. יש פה עוד כמה פירושים, אבל זה הדבר הכללי. באופן כללי לא נתפלו סתם אל חודש שבט. חודש שבט נבחר כי הוא החודש שיש את השינוי הגדול מבחינת העץ. א', כמות המים היא כבר רוב כמות המים שהצטרכו, והדבר השני הוא הנושא הזה של שהעץ כרגע מקבל את המים החדשים. עכשיו אנחנו מבינים מה זה, למה חודש שבט נבחר ראש השנה לאילן. עכשיו מה שאנחנו צריכים להבין, את מחלוקת בית שמאי ובית הלל, שזה נקודה מאוד מאוד חשובה. למה, מה בית שמאי ובית הלל חולקים? אם בית שמאי ובית הלל חולקים בהלכות חנוכה, ואחד אומר שעושים פוחת והולך ומוסיף והולך, זה מחלוקת עקרונית שמובנת לי. לא יודע, מובנת, אבל אני יכול לתת לה הסברים. מה ההיגיון במחלוקת המצחיקה הזאת של שבועיים בין בית שמאי ובית הלל? מה ההבדל? למה? אם בית הלל אומר שזה ראש חודש, אומר בית שמאי, לא, שבועיים אחר כך. מה זה? זה כמו הבדיחה הידועה גבאי דפק ואמר יעלה ויבוא, אז אחד המתנגדים דפק ואמר לא יעלה ולא יבוא. זה מצחיק השבועיים האלו. למה כל המחלוקת של בית שמאי ובית הלל זה על שבועיים? אז אני, אחרי שקיבלתי את למה בחרו את חודש שבט, אז התחלתי לברר מה ההבדל בטבע בשבועיים האלו, בין ראש חודש ובין ט"ו בשבט. האם יש הבדל בטבע בין ראש חודש לט"ו בשבט? ואז היה לי ידיד יקר מאוד, שקראו לו פרופסור יהודה פליקס, שהוא היה ראש המחלקה ללימודי ארץ ישראל בבר אילן, והוא היה חוקר גדול מאוד של נושא של הטבע בארץ ישראל לפי חז"ל, והיה לי קשר טוב איתו, והייתי שואל אותו את כל השאלות האלו על זה, ושאלתי אותו, פרופסור פליקס, תגיד לי, מה ההבדל בשבועיים האלו בטבע שבית שמאי ובית הלל חולקים כזה מחלוקת? אז הוא אומר, הבדל מאוד מהותי. והוא אמר, אני כותב על זה עכשיו מאמר, ואז הוא שלח לי את המאמר שאתם רואים בעמוד 5. מה הוא אמר לי? מועד התעוררות האילן מתרדמת החורף מותנה בגורמים רבים. העץ מקדים להתעורר, ללבלב או לאנץ בשדות מעובדים ומזובלים היטב, אך הוא מקדים להתעורר גם באדמות מדרוניות וקלות. מסתבר כי התעוררות האילנות בשבט מתבטאת בזרימה מוגברת של תמיסות המזון ובהתאבות הניצנים. תופעות אלו תרמו לקביעת חודש זה כראש השנה לאילן. נראה כי מחלוקת בית שמאי ובית הלל לגבי תאריכו יסודה בכך שבית שמאי התייחסו כבר לסימנים הראשונים של התעוררות זו, המופיעים כבר באלף שבט, ולעומתם בית הלל המתינו עד התפתחות הניצנים בתדבב בו. זהו, זה ההבדל ביניהם. ואז זה הזכיר לי מאוד, היה לי קשר עם אדם יקר שקראו לו הרב זווין, והוא אמר לי שהוא כתב מאמר על זה. אני באתי לשאול אותו על מחלוקת בית שמאי ובית הלל בכלל על חנוכה, ואז הוא הסביר לי את כל הרעיון. אחר כך זה התפרסם בסיני ובספר שלו, זה מה ההבדל בין בית שמאי ובית הלל. ואז הוא אמר מאוד פשוט, הוא אמר שבית שמאי מסתכלים על העולם בכוח, זה אולי אתם מכירים, ובית הלל מסתכלים על העולם בפועל. לכן הלכה כבית הלל, כי הוא הרבה יותר ריאלי, הרבה יותר מעשי, הרבה יותר מובן לנו. בית שמאי הרבה יותר רוחני בדברים. אז בית שמאי בחנוכה, אמר לי הרב זווין, מסתכל כשמצאו את נס פך השמן, כמה כוח היה לשמן הזה לדלוק? היה כוח לדלוק 8 ימים. אז אומר בית שמאי, טוב, אז ביום הראשון 8, ביום השני כמה הכוח של השמן 7, ביום השלישי 6. זה פוחת והולך. זה מה שאומר בית שמאי. בית הלל לעומת זאת אומר, מה אכפת לי מה בכוח, מה זה? אני צריך, מה שאני רואה זה מה שאני מודה לקדוש ברוך הוא. ביום הראשון היה נס, יפה, אני מדליק נר אחד. ביום השני היה נס, יפה, אני מדליק נר שני. ולכן אצל בית הלל זה מוסיף והולך. אז זה המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. האם מסתכלים על העולם בכוח או מסתכלים על העולם בפועל? אני זוכר שהראיתי את הדברים האלו הרב מרדכי אליהו, ואז הרב אליהו אמר לי, וואו, יכול להיות שלכן כתוב בקבלה שבעתיד לבוא הלכה תהיה כבית שמאי. כי בעתיד לבוא המבט שלנו יהיה הרבה יותר על הכוח, לאו דווקא דברים בפועל. היום אנשים מסתכלים בפועל, אבל בעתיד לבוא יהיה על הכוח. אז אולי לכן ההלכה כבית שמאי בעתיד לבוא. אותו דבר קורה, וזה מה שאמר לי פרופסור פליקס. מה קורה בראש חודש שבט בערך? תמיסות המזון מתחילות לזוז באילנות. אתה לא רואה שום דבר, אבל האילן מתחיל להתעורר. נכון שיש עץ אחד מיוחד, זה השקדיה, שהשקדיה כבר פורחת ושמש פזורחת, זה משהו אחר, זה... אבל אבל באופן כללי בכל העצים יש, בראש חודש שבט יש תחילה, העץ מתחיל להתעורר, ושתדעו יש עצים שזקוקים מאוד לתרדמה הזאת, שהם ישנים, עד כדי כך שהיום מה שעושים במשתלות, שמים נגיד הפרסקים בחדרי קירור את העץ עצמו, ואז מוצאים אותם. למה? כי רוצים שהעץ יעבור את תרדמת החורף מוקדם יותר, ואז יהיה כבר הפרסקים לליל הסדר ולא רק לתיקון ליל שבועות. ואתם יודעים כמה זה, אם יש הפרסק לליל הסדר, זה ממש ממש הרבה כסף. לתיקון כבר לא משקיעים הרבה. אז לכן אנשים היום מנסים לקחת את הטבע הזה ולנסות להשתלט עליו. אבל בטבע זה מאוד, זה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. מה קורה אחרי שבועיים? שאלתי את פליקס, אז הוא אמר לי, אחרי שבועיים יש כבר ניצנים ראשונים, אתה כבר רואה שתמיסות המדון זזו, ויש כבר ניצנים ראשונים, או יש ניצנים ראשונים, זה ט"ו בשבט. אז בית שמאי שמסתכלים בכוח, אז הם מסתכלים על זה שתמיסות המזון זזו, ובית הלל שמסתכלים בפועל, אז הם מסתכלים על הדבר שנקרא ניצנים ראשונים, וזה המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל. אז עכשיו הבנו גם את התפיסה הכללית של המחלוקת ביניהם, וגם למה ט"ו בשבט נבחר ראש השנה לאילנות ולא נגיד ראש חודש שבט כמו שבית שמאי רצה. אז עכשיו אחרי שהבנו את זה, בוא נחזור לתרשים. אז הבנו את סעיף מספר 1, מה המחלוקת בבית שמאי ובית הלל. הבנו את סעיף מספר 2, למה נקבע ראש השנה לאילן בחודש שבט. ועכשיו כמובן שלא הבאנו את הריד ואת הרן, אבל זה, יש לכם את החוברת, אז תעשו שיעורי בית, אחר כך תקבלו שיעורי בית. אנחנו נעבור לפרק ג', מה הלכה למעשה, מה למאי סתו בשבט הוא ראש השנה לאילן, במה, באיזה דברים? התשובה היא שכל ענייני המקדש, כל ענייני המקדש זה קשורים בנושא הזה של 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 לעשר פירות ולהקדיש ודברים, הכל תלוי לאיזה שנה. גם היום בימינו, ולכן הנושא של הקשר בין ט"ו בשבט למעשרות ולזה, זה קשר מאוד מהותי. זה הסיבה שהיום מכון המקדש עושה כנס מיוחד לשילוב של שני הדברים האלו. אבל בוא נראה מה המחלוקת המעשית. כידוע לכם, גם היום כשאתה נותן שנת מס, אז רוצים לקבוע את שנת המס שמה ששילמת השנה זה תשלום אחד, ומה ששילמת השנה הבאה זה תשלום שני. זה פעם שנת המס הייתה מתחילה בחודש אפריל, בתקופת פסח. אחר כך היום כבר מנסים לשנות את זה ולחזור, לא עלינו, לתאריך הגוי של ינואר. אבל אני אומר באופן כללי, גם אנשי המס תמיד אומרים אל תערבבו שנה לשנה, כי אם אתה חייב השנה לא נדע. אז בוא נראה מה הדברים, מה הדברים. דבר ראשון, ט"ו בשבט הוא גבול בין שנת מעשר שני לעני, כן? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים, אתם זוכרים איך הולך כל התרומות ומעשרות מבחינת שנים? אז אנחנו צריכים לדעת שאנחנו, כשאנחנו מסתכלים לפי שנים בתרומות ומעשרות, יש לנו סדר של תרומות ומעשרות שכל, לא כל שנה נותנים את אותו מעשר. מעשר ראשון נותנים כל הזמן, ולעומת זאת יש לנו את זה גם בעמוד 16, לעומת זאת, כן, מתי נותנים מעשר שני? שנה ראשונה נותנים מעשר שני, שנה שנייה נותנים מעשר שני, שנה שלישית מה נותנים? מעשר עני, שנה רביעית מעשר שני, שנה חמישית מעשר, שנה שישית עוד פעם מעשר עני. אז השנה, ואחר כך שמיטה. אז השנה, מה אנחנו, איזה שנה אנחנו נמצאים? שנה שלישית, אז אנחנו נמצאים עכשיו בשנת מעשר עני. אז אתם, כשאתם מעשרים פרי, הבעיה היא שרוב הפירות הם כבר מאוסרים, אז אתם לא למדתם איך עושים, איך מעשרים. אז מעשרות היום עושים פרוטות, עושים, יש כל זה הלכות מאוד רחבות, אבל מעשר עני צריך גם היום לתת לעניים. אז איך עושים את זה? אז היום יש, אתה יכול לתת לעני את המעשר עני, אבל אתה לא תמיד יודע מי אני ומה, אתה לא יודע בדיוק מי אני, ולכן מה שעושים, אם אתה לא יודע מי אני, אז מה שעושים, אתה נותן את זה למישהו שהוא בטוח אני. אז לא צריך, כמו שפעם מישהו אמר לי, שיחזיקו בבני ברק מישהו בתנאים קשים מאוד כל השנה, כדי שיהיה להם בפורים לתת לעניים. אין צורך לעשות את זה, יש היום מספיק עניים, ויש היום גם ארגונים מאוד 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 יפים שעוזרים לעניים, ובמיוחד שעוזרים לבנות פרנסה ובצורה מסודרת, שהרמב״ם כותב שיש ארגון, יש זה משהו שהוא די ברור. אז לכן היום או שאתם תיתנו למישהו שאתם בטוח שהוא עני, או שיש את קרן המעשרות. אתם יודעים מה זה קרן המעשרות? מי שלא יודע, אני אגיד בכמה מילים. קרן המעשרות, יש היום בארץ שלושה ארגונים שמתעסקים בנושא של מצוות התלויות בארץ. אחד, ארגון ותיק מאוד, שהתחיל אותו הרב אפרטי, שהולך פחות או יותר לפי הפסקים של אביל יושי, ומוציא חוברת מיוחדת הליכות שדה. זה ארגון אחד. והארגון השני זה ארגון התורה והארץ, שהיום יש לו את הכנס השנתי שלו גם במכון לב, שזה גם הם הקימו גם קרן של מעשרות. ויש ארגון שלישי של הרב רווח, קוראים לזה מצוות התלויות בארץ. אז יש לנו חרדי, ציוני וספרדי, משהו כזה, כדי לחלק את כל הציבור שיהיה. אז הראשון התחיל עם הרעיון הזה הרב אפרטי, ועכשיו גם מכון התורה והארץ עושה את זה, והרב רווח ככה במידה גם. וכל אחד, כדי שמגיע שנת מעשר עני, כל אחד בוחר לעצמו איזה ארגון שהוא דואג לכל מיני אנשים. למשל, יש ארגון מקימי, אתם מכירים את זה, שככה עוזר לאנשים שנתקעים עם חובות, איך להחזיר אותם, וניגשים לבנקים ואומרים לבנק, נביא לך את הכסף אבל תוריד את הריבית, ומלמדים בן אדם לא כל דבר לקנות בתשלומים. הם משקמים אנשים בצורה מאוד מאוד יפה. ויש ארגון יד אליעזר שמביא אוכל כל יום לכל מיני משפחות, שזה ככה גם אדם שמוכן לקבל אוכל מסתום הוא אני. אז כל ארגון תפס לעצמו איזשהו מוסד צדקה, ומה שהם עושים בדרך כלל כדי שלא עוזר, הם מראש נותנים כאילו הלוואה גדולה לארגון הזה, ועל ידי זה, וכאילו אחר כך פורעים את ההלוואה על ידי מעשר עני של כולם. אז בקרן המעשות איך זה הולך? הם כאילו מעמידים בשבילך פרוטה חמורה, והם עושים לך את כל התהליך, והם גם עושים מהתשלום שאתה נותן להם, הם לוקחים למעשר עני. זה בעצם השיטה שהיום הארגונים לוקחים, ארגון גדול של עניים. עכשיו, מי שלא חבר בקרן המעשרות, אני מאוד ממליץ, אפשר להתחיל ללכת לכל, לא רוצה להגיד זה, אבל אני זוכר שכשהרב אפרטי התחיל את זה, אז הוא ניגש אליי ואמר לי, תרשום את רב אברום שפירה גם לקרן שלנו, אפילו שלא ישלם, אבל העיקר שיהיה רשום, אני צריך, עוד לפני שהיה מכון התורה והארץ. אז רשאי, דיברתי עם רב אברום, מצחם אליו הרעיון, הוא אמר, אין כזה דבר בלי תשלום, אז איך, מה עושים, או שזה אמיתי או שלא, איך אפשר לא לשלם? אז הוא גם שילם, זה בכלל היה טוב. אחר כך התחיל מכון התורה בארץ, ובאמת מאוד מאוד חשוב, אם אתם יכולים, להשתייך לאחד הזה. ואז הרב אליושיב אמר לי שהוא כל פרי שהוא קונה הוא מאסר ליתר ביטחון. ואני גם מציע לכם מדי פעם לאסר איזה טבל ודאי, שתרגישו את המצווה הזאת. לא רק זה מסודר לכם הקרן, וזה אתם קונים בחנות עם הכשר, וזהו, ושכחתם את המצווה. אז כדי לזכור את המצווה, כדאי מאוד לאסר מדי פעם גם משהו לבד.
איך
הסכום
שנותנים לקרן מכסה את המעשר עני? השתתפות בקרן, אני חבר בקרן, אז כל כך זה מייצג במשנה. נניח שאני צרכן יותר גדול, אולי הפירות המוסרים היום ברובם בשוק, אם אני חקלאי אז אני צריך לשלם יותר הרבה לקרן. וגם אם אני צרכן, אם אני קונה יותר הרבה פירות או ירקות, אז אני צריך לשלם יותר, אם זה התשלום.
זה שאלה נהדרת, והנהלת הקרן מאוד מאוד...
אני לא הבנתי את זה.
הנהלת הקרן מאוד תשמח שאתה תבוא ותגיד אני צרכן גדול ואני נותן לכם עוד כסף למעשר, אני מאוד ישמחו. אבל אם את לא תעשה את זה, אז מה שהם עושים ליתר ביטחון, הם שמים סכום מסוים לכל יום, והם אומרים שאם ביום מסוים השתמשת ביותר ממה שהקציבו לך, הם נותנים לך מתנה את הכסף, ואז על ידי זה נתת צדוק. אבל אני חוזר בשם הנהלת קרני המסות בשלושת המקומות, הם מאוד ישמחו אם מישהו יבוא ויגיד ליתר ביטחון קחו עוד קצת כסף, וזה יתקבל בברכה. אבל התשובה שהם באמת מעמידים יותר כסף.
למעשה לרוב האנשים אין טבל ודאי, הרב אומר.
נכון.
מאיפה יהיה לציבור טבל? אין לנו טבל.
אתה הולך למישהו שיש לו...
אנחנו עירונים.
אז זה מה שאני אומר, תבקרו את החבר.
זה בגלל המוציא מחברו לכאורה.
נכון, אבל אני אומר, בכל אופן, אני ממליץ שכל אחד ייגש למישהו ו... ולגשת לא בשוק וזה, כי שם זה מעשרים איזה שלוש פעמים לפעמים, וכל מיני, ויש מסעיות שהפוך, גונבים אותם, זה מסובך בשוק. אתם רוצים, תקשו למישהו שיש לו גינה, ותקחו טבל ודאי, וזה, ככה גם תלמדו את הנושא בצורה טובה, טקס חשוב וכדומה. אז בואו נמשיך, אז מה אמרנו? בואו נמשיך בטבלה. אז בטבלה יש לנו מה הלכה למעשה. אז א' זה גבול במעשר שני לעני. גם עוד דבר, אנחנו צריכים לדעת שלא לעשר משנה לשנה. גם אם משהו מעשר שני של שנה ראשונה, אל תעשר ממעשר שני של שנה שנייה. לכל שנה יש לו את הזמן שלו. שלוש, אותו דבר בביקורים. אל תביא ביקורים מהשנה הזאת לשנה הזאת. אתה יכול, אין לך זמן, אתה לא מגיע לירושלים, אין זה, אין לך מספיק חברים בישיבת הכותל שיעזרו לך בזה, אז בבקשה, אז תעביר את הכסף, יש כל מיני פטנטים ודברים, אבל לא מעשרים משנה לשנה. ד', ממתינים עד אז לאורלה של נטיות השנה השלישית. דבר מאוד מאוד חשוב לדעת, זה כל הנושא הזה של חישובי אורלה. אם אנחנו נסתכל בעמוד 15, אנחנו נראה שיש אפשרות בענייני אורלה, יש אפשרות בענייני אורלה לעשות, לשתול עץ עד ט"ו באב. נתת עד לפני ט"ו באב, מטו באב זה נחשב לך לשנה. למה? שבועיים של הקליטה של השורשים, ועוד חודש כאילו זה שנה. אז אם אתה רוצה לחסוך שנות אורלה, זה פטנטו. יש גם אפשרות לחסוך שנות אורלה על ידי זה שאתה קונה במשתלה שממילא, ואם זה לקוח ממשתלה, אז יש אומרים שמחשבים את שנות האורלה מקודם, ואחר כך כשאתה שותל את העץ אתה צריך לשתול אותו עם הגוש שלו. כי אם הוא מתפורר, אז לכן היום כששותלים עצים, אז מי שותל? תאילנדים. מזכים אותם, אנחנו מזכים את התאילנדים במצוות נטייה, כי תבואו לארץ ומתעתם כל את זה, אז הם כי תבואו לארץ הם נוטים בשבילנו. אז היום פרדסים שיש עליהם הכשר בענייני תרומות ומעשרות ובענייני אורלה, יש משגיח שעומד עם התאילנדי ובודק שהגוש לא יתפורר. למה? כי הרבה סומכים על זה שזה היה בשנות אורלה, כשזה היה במשתלה. ואני אספר לכם סיפור. יש לנו אגודה שנקראת אגודה להכרת הפירות במקורות ישראל. זה אגודה לא דתית שאני חבר בה כבר הרבה שנים, של כל המתעניינים בצמחיית התנ"ך. יש שם ארכיאולוגים, ויש שם בוטנאים, ויש שם חקלאים למיניהם וחוקרים. למשל, בא עם פרופסור זוהר איזל ואמר, אני רוצה לגדל פה בארץ חיטה טובה יותר. תגידו לי, מה הייתה חיטת הבר כשהיו אבותינו? אז מעניין אותם משהו מהמקורות, וכל אחד, ומה פרופסור כסלב בא ואמר, יהודי רשמיים, אני מצאתי תמרים במצדה, ואני רוצה לדעת, ואחר כך מצאתי זיתים, ואני רוצה לשתול את זה, ואז אני אדע מה גודל הכזית, כי אני אשתול עץ, אבל איך אפשר לקחת גרעין שמצאו עכשיו בארכיאולוגיה, ויש גם לזה שיטות. בקיצור, זו אגודה מאוד מעניינת, והאגודה הזאת, לאגודה שלנו יש בנק של זרעים, של עצים, בסטף, ליד ירושלים. ואנחנו מתכנסים כל פעם, ומלבנים נושא אחר, ודנים. ובסטף יש לנו את ששת המינים. תמרים אנחנו מגדלים בעמק בית שאן. ויום אחד אמרתי להם, יש לנו פה כל כך הרבה עצים וכל כך הרבה דברים, אבל אנשים לא יכולים ללמוד. אז עשינו גן יפה שנקרא גן הצלה, שאפשר, אתם יכולים לבוא לראות את זה בסתה, והראינו שם למשל כל הזנים של ענבים שהיו גם פעם, וכל מיני דברים אפשר אחר כך ללמוד מזה, כל אחד משהו אחר. ועשינו כזה גן צוגתי, והזמנתי לטקס פתיחת הגן את הרב מרדכי אליהו שיבוא, והוא היה בטקס, וכיבדו אותו לשתול שני עצים. הוא שתל את עץ אחד, אבל התכופף עם הגלימה והכל. אז בא איזה פרופסור ואמר, הרב, למה אתה מתאמץ? והוא לקח את העץ השני, כי הרב אליהו שתל את כל הגוש, וכשזה היה באדמה הוא חתך את הניילון והוציא אותו שישאר גוש בתוך האדמה. למה הרב מתאמץ עם הגלימה ומתלכלכת וזה? אז הוא בא, לקח את העץ, הוריד את הניילון ונתן לרב אליהו, וכל הגוש התפורר. אז הרב אליהו אמר, תכתוב שפה שנה הבאה מותר כבר לאכול מהעץ, ופה צריך להתחיל שנות עולם מחדש. זה תמיד אני מספר שלא כולם סומכים על הגוש וכדומה. לא על הגוש, אני מתכוון. לא כולם סומכים על זה, אבל זה כתוב ב... אז זה השיטה של הנושא של אורלה. ולכן היום, דרך אגב, אחד הדברים שעושים, יש מעקב, אתה צריך לדעת כמה אחוזי אורלה יכול להיות, אז שתדעו שפרופסור זקס עשה דבר נהדר, שהוא עובד בוולקני, הוא רושם כל שנה כמה עצים נשתלו וכמה אחוזי אורלה יכול להיות בכל אזור בארץ. ומה הסיכוי, וזה הייתי אצל הרב אליושיב ושמעתי ממנו, מה הסיכוי, נגיד אם יש 10, יש 12 אחוז אורלה בכל הארץ, יש סיכוי שזה יגיע לכל מקום בשוק או לא. כל הדברים האלו הוא עושה חישובים מאוד יפים, ועל פי הטבלאות שלו אני מכין את המדריך הקטן הזה. עכשיו, אחד הדברים המעניינים שיש בתחום הזה, שמאיפה הוא יודע, פרופסור זקס, איזה עצים שתלו אותה שנה? אז שתדעו שיש מעקב של משרד החקלאות בנושא הזה. מה המעקב? המעקב בנוי על זה שמשרד החקלאות לא מרשה לכל אחד לשתות. אם אתה רוצה בבית לשתול לך עץ אחד של הפרסקים, תעשה מה שאתה רוצה. אבל אם אתה רוצה לצאת לשוק, או עם זן חדש, או עם פרי, אתה רוצה לחשוב על לנסות פרדש של כמה עשרות דונם של הפרסקים, אתה צריך לקבל אישור של משרד החקלאות שיש חוסר בעצי הפרסקים בארץ ישראל. כי אם כולם יעשו את אותו דבר, אז יהיה ממין אחד המון וממין השני כלום. אז משרד החקלאות מנתב את הדברים. ואיך הוא מנתב? הוא שולח מסוק, והמסוק מצלם את המקומות שגדלים העצים, ואז מסתכלים האם אותו בן אדם דיווח שהוא זה. ואם הוא לא דיווח, בא אליו נציג של משרד החקלאות ואומר, סליחה אדוני, ראינו ששתלת פה זה, איפה רישיון, אין לך, אז אנחנו נעקור לך את זה. אז זה יש ממש מעקב של משרד החקלאות. הלך פרופסור זקס ולקח את הדברים האלו בצורה הזה, ומזה בנה אחוזים, כמה אחוזי אורלה יש בכל אזור בארץ. ואחד השנים היה מאוד בעייתי, כי משרד החקלאות לא היה לו תקציב מספיק גדול, אז הוא לא עשה את הצילומים האלו, ולא היה לנו את אחוזי אורלה. וזהו, אז הלכתי לגפני, ואמרתי לו, גפני, אנחנו צריכים תקציב. אז הוא אומר, מה זה ענייני? הוא אומר, מה פירוש, מה זה עניינך? איך תדע את אחוזי האורלה? אם לא יהיה צילומי אוויר, אז לא יהיה אחוזי אורלה, והרבה אנשים יקשלו. מחר זה יסודר, וכך היה. משרד החקלאות קיבל את התקציב, וצילם, והמשכנו לדעת בדיוק את אחוזי האורלה עד היום. בואו נחזור לטבלה שלנו. אז אנחנו צריכים לדעת... כן.
מסורבן, מה אכפת לי כמה אחוזים?
החשיבות של האחוזים חשובה גם מבחינת הידיעה מה הסיכוי שאם יש כך וכך אחוזים זה יגיע לכל השוק בארץ או רק לאזור, זה דבר אחד. וגם לדעת שאם זה אחוז מאוד 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 נמוך, אולי זה בטל ואני לא צריך להתחשב בזה. זאת אומרת, אחוזי האורלה בארץ מאפשרים לי לדעת, הרי רוב האורלה שלנו זה ספק אורלה, כי אנחנו לא יודעים, כי באופן רשמי היישובים כולם שומרים על אורלה. אני יש לי כל שנה שיעור, ותמיד אני יודע בנושא הזה ששלוש שנים אחרי שמיטה לא יהיה לי שיעור אותה שנה. למה? בגלל שהרבה יישובים שאינם דתיים מקפידים לא לשתול בשמיטה, כי אחר כך יגידו להם שאנחנו לא נקנה מכם פירות. אז לכן מאוד מאוד חשוב לדעת את האחוזים של האורלה. יש עוד נפקמין, אבל זה נושא לשיעור רחב, אז רק במילה אחת. דבר נוסף, וזה שיטת השלה או שיטת אחד הגאונים, שאומר שטו בשבט זה גידול, זה לעניין שמיטה גם, אבל זה לא התקבל להלכה, רק הבאתי את זה כדעה חמישית. יופי, אז עכשיו הבנו מה ההלכה למעשה. אז יש ארבע הלכות עיקריות שטו בשבט קובע. עכשיו, מה קובע בטו בשבט? מה שקובע זה הכנתה. מה זה הכנתה? אז יש גם בזה שלוש שיטות. הכנתה זה או פרי קטן, אוקיי, פרחים, אבל כבר לצורת פרי, או שליש גידול לפי הרמב״ם. למה חשובה הכנתה? שזה גם אנחנו צריכים לדעת. אז זה קשור לכל הנושא של ט"ו בשבט. הכנתה, יש לנו פירות ויש לנו ירקות. דרך אגב, הירקות זה המזון היסודי של העולם. הפירות, כותב ערוך השולחן, זה מתנה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא. אפשר בעולם להסתדר בלי פירות. היום אנחנו אומרים, איך אפשר בלי? אבל כן, אם לא יהיו ירקות, אז יהיה קשה מאוד מה לאכול. אבל אם לא יהיה פירות, לא נורא. אז אומר ערוך השולחן שפירות זה המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לעולם. עכשיו, בירקות, אנחנו הולכים בתר לכיתה. שאלתי פעם את פרופסור פליקס, למה בירקות הולכים בתר לכיתה? ובפירות הולכים בתר חנתה. אז בפירות בתר חנתה זה מובן, מתי שזה נעשה פרי קטן. אבל בירקות, ירקות שזה המזון הזה, אז עשה הקדוש ברוך הוא שירק גודל מהר. בשלושה ארבעה חודשים יש לך כבר ירק מוכן. יש לך כבר מה לאכול. מה עשה הקדוש ברוך הוא אמר לי פליקס? הוא הלך ועשה כיוון שזה זמן קצר, אז בדרך כלל זמן הקטיף של הפרי, של הירק, הוא פחות או יותר מזמן הכנתה. אז כבר, ומכנתה זה מאוד מסובך לקבוע בזה, אז אתה הולך בירקות בתר הכתיפה. אז לכן, שוב, הירקות זה המזון העיקרי. אז חשוב מאוד שזה לא יהיה מסובך, וכשמלקטים, אתה שמח שליקטת, ובפרי, שזה מעין תוספת כזאת, אז השאלה היא מתי הוא מתחיל להיות פרי. זה הרעיון שעומד והדבר האחרון זה מדוע הולכים באילן אחר חנתה. וזה גם הסבר, הסברת לכם את הצד הרעיוני, אבל פה יש את הריטווה, יש אומרים שנלמד מגורן, יש אומרים שזה מעשר של הפירות, יש אומרים שבזמן החנתה כבר הוא קיבל את רוב האוכל שלו, יש לזה כל מיני הסברים, אבל זה ארוך, זה נושא לשיעור בפני עצמו, אז שיעורי בית ללמוד את ארבעת השיטות, למה דווקא הולכים בתר חנתה. אבל מה שיש לנו עד כאן זה מאוד מאוד חשוב, שאנחנו יודעים פחות או יותר את הדברים. אנחנו יודעים למה נתפלו לחודש שבט, כי אז זה המעבר הזה של המים. למה המחלוקת בית שמאי ובית הלל שזה בכוח בפועל? מה ההלכה למעשה שזה ארבעה דברים שקשורים למעשר שני ועני ולא לעשר משנה לשנה והביפורים וגם הנושא של עורלה? בעורלה לא ציימתי, אנחנו ממתינים אחרי שיש לנו את השלוש שנים, אנחנו לא אוכלים עד ט"ו בשבט את מה שחנה. עכשיו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא עשה שרוב ה... כי יש בעיה קשה. תארו לעצמכם, איך אני אעשר פרי אם באותו עץ יש לי גם שנה זו וגם שנה זו? איך נדע? איך נדע אם יש, יש אותו עץ? פשוט מאוד. זה אם חנת לפני ט"ו בשבט בשנה קודם, אם חנת אחרי ט"ו בשבט בשנה אחר כך, בשנה אחר כך, אז יש לנו את השנתיים. מה קורה אם יש חנתה, אם יש חנתה בימים האלו? אז אני לא יודע מה חנת לפני שבוע ומה יחנות שבוע הבא. זה שנה אחרת ואסור לעשר משנה לשנה, ואני גם לא יודע אם לתת מזה מעשר שני או אני, אז איך אני אדע? אז א', מה שטוב, רוב הפירות לא חונטים עכשיו. איזה פירות כן חונטים עכשיו? איזה? שקדיה פורחת, היא עוד לא חונטת. מה? יפה, מי אמר שסק? שכוח, כן. שסק חונת עכשיו, וגם כמובן לימון ואתרוק חונתים עכשיו, ובאתרוק זה מאוד מאוד מסובך לייסר, כי אתה צריך לקחת משהו שהוא בטוח משנה קודמת ומשהו ששנה אחר כך, ועל ידי זה להגיד אם זה זה הזה יהיה המעשר ואם זה הזה יהיה המעשר. אבל תגידו לי, חוץ משסק מה עוד? פעם אמרתי לכם את זה. לא. טוב. סוכר היה לו סוכר בטעם יוגור תוכמניות. ראיתי שטוט לא עובד מספיק. איזה עוד פרי חונת בימים אלו, וזה בעיה לאסר אותו, חוץ מאתרוג ולימון ובכלל פירות הדר, וחוץ משסק, אני מקווה שיש לכם חשק לשסק. אפרסק דווקא, דווקא לא. רימון לא דווקא. נו, טוב, אני אתן לכם רמז כי אחרת, אבל הסוכרה תישאר. מתחיל באות פי. מה? לא שומע. לא, איך? פפאיה? לא, פפאיה יש דעות שזה בכלל לא. זה מעניין, באחוזי העורלה לפי הרב אליושיב פפאיה זה ירק, זה פרי. לפי אחרים זה, לפי הרב עובדיה זה ירק. אז תסתכלו, תסתכלו שיש כאלו ש... אצל הרב אליושיב יש כתוב 80% עורלה בפפאיה, ובצל אחרים זה בכלל לא עץ. נו, לא, לא, נו. מי? רעיון, אבל לא. בעברית קוראים לזה שעונית. מי? נו, בעוד פי, מהר, אני אצא. לא. פיסטו גם לא. טוב, אני אשמור לכם את הסוכריה, תגידו לי אחר כך. בואו נמשיך הלאה. זה, עכשיו אנחנו מומחים בזה, נשאר לנו עוד 6 דקות, נכון? עד מנחה. אז בואו נעבור קצת לנושא של הסדר, כדי שתלמדו, אבל זה כבר תראו פה בבית. אם האמצע מישהו ייזכר, יגיד לי עוד. ניתן לכם עוד רמז. טוב, אני אשאיר את הפרס בכל אופן. פי יוד. לא. מי? מי אמר? פיג'ויה, מי אמר? יפה, יש הכוח, תמסור לו. תן לו. או, לך, תן לו, שלא יישבר. לא, זה יישבר פשוט, הם ילידו. הלאה. בוא נעבור, פיג'ויה, שמה. חוברת לאורך, תראו. תפתחו את החוברת, בוא מהר, 6-5 דקות, קצת על נושא של ט"ו בשבט. אז המקובלים בצפת, יש כאלו שאומרים שהם נהגו לעשות סדר ט"ו בשבט. יש גם סדר קצת מודרני שעשה נוגה ראובני והיה על זה ויכוחים, אבל בואו ניקח את הצד ההלכתי. אז א', אפשר ללמוד את סדר הברכות. הדבר השני, אני שואל תמיד את כולם, מה המיוחד בין אדם לעץ? מה הדמיון בין אדם לעץ? ואתה שומע תשובות מאוד מעניינות. אחר כך אנחנו אומרים יין, שותים יין כי מגע אש. אחר כך, מה דומה עם ישראל לעץ? כי מהעץ ימי עמי, זאת אומרת, כי יש לעץ תקווה, כל הנושא של ה... אז אחר כך אפשר ללמוד הלכות תרומות ומעשרות. אחר כך הולכים פי העץ ומספרים את הסיפור היפה של רבי לוין. אחר כך, למה שיבת המינים? אתם יודעים למה שיבת המינים השתבחה בהם ארץ ישראל? אז אחד הדברים שאמר לי בזמנו נוגה ראובני, הוא אמר לי ששיבת המינים, קודם כל יש להם את כל אבות המזון, שזה גם חשוב, אבל הדבר הנוסף ששיבת המינים מראה שהקדוש ברוך הוא דואג לנו, כי את תאריכי הפריחה שלהם מאוד שונים, אז זה מסתרע על פני השנה. אז שיבת המינים מראה שהקדוש ברוך הוא דואג לנו תמיד. ובשביל מה צריך רימון? אז היום הטבעונים, מה זה אומרים שהרימון זה העץ הכי, הפרי הכי חשוב. אבל הרעיון שאמר לי שהרימון זה הממתק של שיבת המינים. זאת אומרת, כל העצים האחרים הם, 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 זה חשיבות מאוד גדולה, גם תזונתית וגם זה, והרימון זה מראה שמגיע לך גם איזה ממתק מהקדוש ברוך הוא. אבל היום הטבעונים אומרים, לא, הרימון זה הכי בריא. אחר כך למה דווקא חודש שבט, זה דיברנו. אחר כך חלוקה של פירות. השאלה כמה סוגי פירות לזה. אני שמעתי פעם על מנהג מאוד יפה, לאסוף 50 מיני פירות. מצאתי את זה בכל מיני ספרי מנהגים עתיקים, וגם בעוד וכל מיני. אז אנחנו כל שנה אוספים 50 מיני פירות. איך יודעים אם לקרוא לדבר פרי או לא? לפי השם. זאת אומרת, אם יש אפרסק ויש נקטרינה וזה שם אחר, אז זה עוד פרי. ואני כל שנה אוסף. לפני שבוע היינו עוד במתח, היה 48 רק, אבל ברוך השם הגענו ל-50, וכל המשפחה משתתפת, זה מאוד מעניין. ואתמול עשינו ספירה עם הילדים, וככה לימדתי עם הנכדים, לימדתי אותם את השמות של הפירות, אז הגענו ל-63 פירות אתמול. ומיד אחד הנכדים אומר, אוי, זה בגמטריה סבא. אז זה בכלל היה... אבל יש כאלו במקובלים שלוקחים 30 סוגי פירות. למה 30? 10 מכל מין. יש פרי שאתה יכול לאכול את כולו, ויש פרי כמו תאנה, יש פרי שאתה צריך לקלף אותו כמו תפוז, אבל כשאתה נמצא בפנים מה שאתה... אז אתה... יש פרי שהקליפה שלו מאוד 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 קשה, אתה צריך לפצח אותה, וברגע שפיצחת אותה יש לך פרי בלי. ויש פרי שאתה אוכל עד שאתה נתקל בגרעין הגדול, כמו משהו אבוקדו או משהו כזה. אז זה שלושה, גם יש בני אדם כאלה. יש בני אדם שאתה יכול לאכול את הכל, כולל הם נחמדים. יש בני אדם שאתה צריך לפצח אותם, אבל כשפיצחת אותם אז... ויש בני אדם שהם מאוד נחמדים, אבל אל תיגע בגרעין שלהם, נגעת בגרעין שלהם אז זה מאוד קשה. אז לכן אוכלים 10 מכל מין. בואו נעבור בעמוד 4, מסביר מה זה הנושא של השקדיה פורחת, למה זה סמל. יש את החשיבות הגדולה של עבודת האדמה בארץ ישראל, אתם מכירים את החתם סופר המפורסם במסכת סוכה. דרך אגב, זה כבר לא נמצא היום שם, צנזרו את זה, רק לאחרונה יצא מהדורה חדשה, שהסכימו אנשי זה שהוציאו את זה להחזיר את הקטע הזה בחתם סופר, כי צנזרו את זה. מה זה עבודה? מה? כזה ציוני החתם סופר שהוא כותב שהקרקע, שעצם עבודת האדמה זה מצווה? איך זה יכול להיות כזה דבר? אז עכשיו קצת החזירו. אחר כך החשיבות הנטייה בארץ ישראל, על זה שאם הנער שוטף לך את ה... עץ ששתלת ועובר למקום אחר, אתה לא חייב להחזיר לו את העץ, אתה יכול להחזיר לו את הכסף, כי זה נטוע בארץ ישראל. ואז קצת על הנושא של הקקל, למה זה הפך להיות חג הנטיעות? כידוע לכם, התאריך הכי לא מתאים לטעת עצים זה עכשיו, זה עוד חורף כזה. אבל כיוון שהקקל הפך את זה בשנת תפרש סמכת, הפך את זה לחג הנטיעות, אז וכיוון שאין רע בזה, אז אפשר להצטרף לנושא של הנטיעות, אבל כאן זה מסביר על חשיבות הנטייה בארץ ישראל, באותה הזדמנות את הברכות. בעמוד 4 יש לכם את התרשים הזה, ובעמוד 7 יש לכם את התפילה היפה שמאוד מאוד חשוב. אני ממליץ לא לחכות לשנה הבאה, אלא עכשיו, גם אם אני מוציא את האתרוג שהשתמשתי השנה, הוא נשמר עד היום מצוין, הוא שלם והכל, שם אותו בקופסה, עיקר לו במקום חם, ומי שרוצה לשמר אותו וזה, אז יכול להכניס אותו לסקית, להוציא את האוויר, גם ככה הוא נשמר. אפשר לשמר עד היום אתרוג, אין שום בעיה. אני גם קונה אתרוג מסוכר, שיהיה ככה, ויש אתרוג של סגולס. בכל אופן, אני מאוד ממליץ לכל אחד מכם, אחרי מנחה, שתי דקות לקרוא את הירוצן הזה, להתפלל אותו. אני חושב שזה מעלה מאוד גדולה לנושא. אחר כך כמובן כל הנושא של התולעים, כל יום יוצאת גזרה חדשה. אתמול שמעתי גזרה נוראית שגם חמוציות צריך לשטוף אותן כמו צימוקים, ואשתי אמרה שזה גזרה קשה מדי, אז אני מחפש איזה כולה ועוד לא מצאתי. זה דבר ש... אז יש כל מיני, ויש כל מיני אנשים שאחראים, והיה הוא דרום אמריקאי וזה, והוא אמר לי, מאוד הצטערתי ש... אתם יודעים שהוא הצטער כשנתנו את גוש קטיף, כי הוא חשב להיקבר שם, שהתולעים לא ינקמו בו. אז, אבל עכשיו... דרך אגב, חוץ מה... 61 פירות שמצאנו, אנחנו יודעים את השם שלהם. שתי פירות השגנו, אבל אנחנו לא יודעים איך קוראים להם. אז אם מישהו יוכל אחר כך לגשת אליי ולצלם את זה ולהגיד לי איך קוראים לזה, אני מאוד אשמח. זה שתי פירות שמצאנו בשווקים בלי לדעת את השם. אז בעמוד 8 יש את הנושא של התולעים. אפשר ללמוד את כל הנושא של קדימה בברכות. יש פה קטע של הרב שמואל אליהו בעמוד 11, מה להגיד על כל שבעת המינים. ובעמוד האחרון יש כל מיני ראשי תיבות של איך זוכרים כל מיני דברים, מגע אש, ששחה. איך זוכרים שבעת המינים מהסדר, אתם יודעים? לפי קרוב לארץ, אבל איך אפשר להגיד לילדים? לפי מספר הגרעינים. זית זה גרעין אחד, זה ראשון. תמר, כמה גרעינים זה? זה אחד, אבל זה שניים כזה. זה שני. הלאה, ענבים זה כבר יותר. תאנים זה עוד יותר, רימוני. ככה אפשר גם. פשוט לפי מספר הגרעינים, אז פה יש לכם כל מיני סימנים. בקיצור, שיעורי בית. לקרוא את שני, אחרי מנחה להתפלל את התפילה של האתרוג. ללמוד את כל מה שלא הספקנו בהלכות ט"ו בשבט, ואת הסדר לדעת. מי שרוצה יכול לבקש במייל או שלקחת פה, יש לנו חוברת מצוזרת בלי התשובות. פה יש לכם את השאלות ואת התשובות. לא לשכוח לבוא לצלם את הפירות שאני לא יודע, או שמישהו יודע מיד את השמות. ישר כוח על ההקשבה היפה שלכם, ובזכות זה הקדוש ברוך הוא יזכנו שכל המצוות המעשיות האלו יהפכו לא רק להיות יחסית סמלית, אלא אם ירצה השם פה מאוד מאוד קרוב ייבנה בית המקדש במהרה בימינו, ונוכל לעשות תרומות ומעשות מדאורייתא. תודה רבה.